מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיביתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגר של
טוב לכולם. שוב השבוע אנחנו בתוכנית ארוכה עד חצות. יש לנו שעתיים, כלומר שעתיים ברוטו, עם חדשות, עם הפסקות, אבל שעתיים. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, והגיע לידי היום מכתב, שאלה. והשאלה היא כזאת. כמורה נחוצה לי התשובה לשאלה הבאה. על מה מתבססת האמונה של אדם שאין לו את הידע בהוכחת מעמד הר סיני? הלא רוב הציבור אין לו את היכולת להוכיח. האם נכון וראוי לעודד אמונה כזאת? או שמה נכון וראוי לעודד דווקא חיפוש הוכחות? יש עוד חלק לשאלה, נקריא את זה מיד, אבל התשובה לשאלה הראשונה היא מאוד מאוד פשוטה. הרי התורה דורשת מילד בגיל 13, מילדה בגיל 12, למסור את נפשם על קידוש השם, על אמיתות האמונה. בראש הדבר שיש אפשרות, במילים קצרות, להראות את עיקרי האמונה בוודאות, גם לילד בגיל 13 וגם לילדה בגיל 12, וגם לפני כן בגיל חינוך. איך עושים את זה? אז באמת לאדם בעל שכל ישר, כל פרח, כל צמח, כל קורטוב חמצן, כל מולקולה, מהווים הוכחה חד משמעית על מציאות הבורא. ועצם הידיעה שהיה מעמד הר סיני בפני המונים, ומעבר מהמונים בדור זה, להמונים בדור אחר, ומדור לדור, על אודות העובדה שהיה מעמד הר סיני בפני המונים, מהווה כל זה הוכחה חד משמעית לאמיתות התורה. אז למי שמתחכם, ניתן להפוך את שתי הנקודות האלה להוכחה מסורבלת, מסובכת, ובנויה היטב. אבל מי ששכלו ישר, די בשורה הראשונה שאמרנו, של התשובה הזאת. ממילא, כל השאלה האם צריך, או, מה זה אמונה פשוטה ומה זה חקירה, היא מעיקרה לא קיימת. אגב, המילה חקירה, כפי שהיא מופיעה כאן, יש בה טעות מאוד נפוצה. מי שרוצה לדעת מה, איך מגיעים לאמונה דרך חקירה, יאלץ ללמוד את המאמר החמישי בספר הכוזרי, באות יוטט וחף, שם הוא מביא את, דעת, את הדרך להגיע לאמונה באמצעות החקירה. הוא לא ממליץ על זה. לעומת זאת, הדרך שהוא הולך בה לאורך כל הספר, הוכחת מעמד הר סיני, זה לא נקרא חקירה. זה נקרא עדות. החקירה שנגדה דיברו, גדולי ישראל שהתנגדו לחקירה, כולל רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שלמרות שהוא מביא את זה מפני בקשתו של מלך כוזר, הוא לא ממליץ על כך. זאת חקירה שכלית, פילוסופית, ברעיונות פילוסופיים מאוד מסובכים ומורכבים, ואני לא אתן אפילו דוגמאות כאן, כי הדוגמאות עצמם מסובכות ומורכבות, ואינן נחוצות. ולמה? כי אנחנו יודעים שהיה מעמד הר סיני, ואת זה אפשר להוכיח. וההוכחה הזאת אינה חקירה, זו הוכחה של עדות. ועל זה אפשר לבנות הכל. ולכן כשמעמידים היום חקירה מול אמונה, אז קודם כל המילה חקירה לא רלוונטית. גם המילה אמונה לא כל כך רלוונטית, כי כשאומרים אמונה, מתכוונים למשהו שגובל בטיפשות או ברפיסות מוח או בעצלנות, לבדוק דברים, לא לזה התכוונו כשאמרו אמונה פשוטה. רבי יהודה הלוי מגדיר, האנשים שניתנה להם מתנת האמונה בטבע, זה אותם אנשים שבלי כל התחכמויות מגיעים ישר לאמת. דוגמת מה שאמרנו בהתחלה, מפרח, מקורטוב חמצן, ומהעדות על מעמד הר סיני, על כל מה שזה כרוך בו. זאת אמונה פשוטה. ואמונה בכלל, זה אותו כוח ששום דבר בעולם לא יעקור אותו. וזה מה שנאמר אצל פרעו. בוא אל פרעו כי אני הכבדתי את ליבו. מה קרה לפרעו? פרעו כבר ידע את האמת. הרי כבר במכה שלישית הוא אמר, השם הצדיק, אצבע אלוקים יאמרו החרטומים, ואחר כך הוא אמר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. הוכחות היו לו למחביר, שהקדוש הוא שולט בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, בים, ביבשה ובאוויר. והוא משגיח השגחה פרטית, כי בכל המכות ראו את ההבחנה שבין יהודי למצרי. אבל הלב היה סתום. הלב היה נהיה לכבד. לב אפשר לקרוע ולהכניס בפנים, כמו שכתוב, קראו לבבכם ועל בגדיכם. ובהלכות מליחה נאמר, הלב קוראו ומוציא את דמו. לעומת זאת, כבד נפסק בהלכות מליחה, לא מספיק לקרוע אותו. צריך לקרוע שתי בערב ולצלוט אותו. כי אדם לא יוצא, הוא תקוע. מה שנכנס בכבד תקוע. אותו דבר גם ליבו של פרעה שנהיה לכבד. כבד לב פרעה. כמובן שזאת מליצה, אבל זאת האמת מה שהיה שם. מכיוון שהוא לא הקים את השמות האלה לבביך, מהשכל לבד, אפשר להגיע למכיר את קונו ומתכוון למרוד בו. צריך להרגיש את זה, שכל עצמותיי תאמרנה, שכל כולו יהיה בבחינת אני מאמין באמונה שלמה. מה באמת הלב אומר בראש ובראשונה? מה שאמר ליבו של אברהם אבינו? שצריך להכיר טובה, למי שנתן לי את השמש ואת הירח, ואת האור ואת הריח, ואת הפרחים ואת הפירות, ואת הצמחים ואת הלחם. אי אפשר לא להכיר טובה. תמיד אומרים, יש אנשים חילונים מוסריים, ואברהם אבינו אומר שאין. אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה. ולמה אין? איך אתה יכול לטעון למוסריות אם לא טרחת לבדוק, נכון שנמדו אותך שהכל מקרי, ונכון שנמדו אותך שאין, אבל אולי בכל זאת יש? אם משהו בתוכך ממלא את לבך להכיר טובה, היית צריך לחפש. והנה, בטרם נפנה למאזינים, אנחנו עדים במערכת פוליטית מתפוררת, שהדבר הראשון שהתפורר, זה מידת הכרת הטוב. אנשים שמפגינים את כפיות טובתם. זה לא משנה מה שהיה בעבר. נכון שאתה מינית אותי לרמטכ"ל, אבל אני אתקע לך סכין בגב. נכון שאתה שכבת על הקרשים כדי שאני אמשיך להיות שר המשפטים, אבל אני אתקע לך סכין בגב. ואל רואים מול עינינו את האל דעטפת תפוך. פרימו לוי, שהוא אחד הכותבים היותר מפורסמים והיותר מעמיקים בעקבות השואה, למרות שהוא היה צעיר בגיל 25 כשהוא נלקח מאיטליה ב-1944 לאושוויץ, ולמרות שהוא את זמנו באושוויץ הוא שהה במנוביץ' בבונה, באושוויץ מספר 3, שזה מבין מחנות אושוויץ היה פחות נורא, אבל היה גיהנום גדול. בספריו הוא מיטיב לרדת להבחנות פסיכולוגיות מעמיקות בנפש האדם. הספר המרכזי שלו נקרא הזהו האדם, והספר הזה מסתיים בעשרת הימים האחרונים. מכיוון שהוא חלה במחלת השנית, אז הוא נתקע בבית חולים, וכשפינו את אושוויץ למצד המוות לכיוון בוכנוולד, לכיוון ברגן-בלזן, מאוטהאוזן, הוא עצמו עם עוד כמה מאות אנשים שנחשבו ממילא מתים, כי היו מאוד חולים, הופקרו במחנה עד שהגיעו הרוסים. חלק גדול מהם באמת מתו. והוא מתאר כיצד הוא שכב במחלקה בחדר של המחלות המדבקות, עוד כמה כאלה כמו הוא, והיה קור אימים, וגם הייתה הפצצה של הרוסים, וצריפים שלמים נשרפו, ולא היה חשמל, ולא היה מים חמים, ולא היה אוכל, היה רק שלג, וקור 30 מעלות מתחת לאפס ומעלה, בינואר 1945. הם הלכו לחפש תנור, היה להם קצת כוח, הוא היה במצב לא רע. הוא מצא תנור, בצריף של הפרומיננטים שנשרף, הוא גרע אותו לצריף שלהם. ואני מצטט מתוך, הזהו אדם, עמוד 173. סוף סוף הגעתי לצריף, ומסרתי את התנור לידי שרל. נשימתי קצרה בגלל המאמץ. לנגד עיניי ריצדו כתמים שחורים. כעת צריך היה להדליק את התנור. הידיים של שלושתנו היו משותקות. המתכת הקרה נדבקה לאצבעות, אבל הכרח היה להדליק את האש, כדי שנתחמם ונבשל את תפוחי האדמה. מצאנו פחם, עצים וגחלים בצריפים השרופים. כשתוקן החלון המנופץ, והתנור התחיל לחמם, הורגש כיצד רפה המתח בליבו של כל אחד. לפתע פנה טוברובסקי, יהודי פולני צרפתי בן 23, חולה טיפוס. לפתע פנה טוברובסקי אל החולים האחרים, והציע שכל אחד יפריש פרוסת לחם עבורנו. אנו, שעבדנו, ההצעה התקבלה. רק יום לפני כן לא יכול היה להתרחש מאורע מעין זה. חוק החיים במחנה אמר, אכול את לחמך, ואם תצליח, גם את לחמו של שכנך. קל וחומר שלא היה מקום לשום הכרת טובה. אכן, הצעתו של טוברובסקי סימלה באמת את מות המחנה. זה היה המעשה האנושי הראשון שנעשה בינינו. אני סבור שניתן לומר, כי באותו רגע התחיל התהליך שהחזיר אותנו, האסירים שנשארו בחיים, לחק חברת בני אדם. חברת בני אדם התחילה עם הכרת הטוב, חברת העם היהודי, עם אברהם אבינו. וחזרו לחברת בני אדם עם הכרת הטוב. למדנו מה צורתה של חברה שאלה שאמורים להיות מנהליה ומפעיליה מפגינים כלפי כל כפיות טובה ברגעים הקריטיים שבהם הם באים לקרוא לכולם להצביע להם ולבחור אותם שינית. עוד נקודה, מילה אחרונה לפני שנפנה למאזין הראשון. אני שומע וחוזר ושומע את הביטוי החיים הפוליטיים. פלוני פרש מהחיים הפוליטיים. פלוני יזרק החוצה מהחיים הפוליטיים. מה זה החיים הפוליטיים? האם מישהו שעובד במחלקת התברואה בעירייה אומר החיים, קוראים לו שהוא נכנס לחיים הזבליים? האם מישהו שנהיה נהג מונית הוא נכנס לחיים המוניטיים או לחיים התחבורתיים? האם מישהו שעובד במקולת הוא חי בחיים המקולתיים? מה זה החיים הפוליטיים? פוליטיקה זה לא חיים. וגם על זה אפשר לומר את מה שאמר המשורר רבי אברהם אליהו קפלן. אם לזאת קראת החיים, אמור לי אלי, מה זה מוות? 03-593-93, ערב טוב. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בבקשה, יש בסוגיה של אמונת חכמים, קבלת דברי רבותינו, התקופה של הקורונה והבחירות שמתקרבות ושהיו, הציף אצלי שני שאלות, שני סוגיות, אנחנו חיים על אמונת חכמים. מה שהרב שלנו אומר לעשות, אנחנו עושים, אנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו לא חוקרים עליו. אבל מה עושים, למשל, בתחילת תקופת הקורונה זה היה בולט מאוד. הרב, הרב אומר לעשות ככה, גדולי ישראל אומרים לעשות דבר כזה, וקבוצה מסוימת עושה אחר לגמרי, נגד הנחיות, נגד כל הכללים. והרב שלהם בפרהסיה אומר לעשות ככה. איך אני אמור להתנהג כשאני רואה קבוצה שלמה שנוהגת על פי הרב שלה? היא לא עושה בניגוד להנחיות. הרב שלהם אמר שככה צריך לעשות. אני צריך להתייחס אליהם בתור עבריינים, בתור מה? הרי גם להם יש דעת תורה. זה דבר אחד שמטריד אותי. דבר שני, מה אני עושה כשאני לא יודע מה בבירור דעת הרב שלי? זה ניזון משמועות. הרב אמר ככה, ומישהו אחר אומר לך, אבל הרב אמר לי אחרת, ואין לי באמת אפשרות לברר מה באמת הרב שלי סבר. מה עושים?
התשובות הן מאוד מאוד חד משמעיות, והשאלות לא נולדו היום, הן היו מאז ומעולם. הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה אומר כך, שני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלל ישראל. בית דין של 71 בלשכת הגזית, ובהיעדרו בית דין של כל חכמי ישראל באותו דור. פעמיים אומר הרמב״ם, היו בתי דין כאלה של כל חכמי ישראל שבאותו דור, שהחלטותיהם, גזרותיהם ותקנותיהם מחייבות את כל כלל ישראל. בית דינו של רבי יהודה הנשיא, חתימת המשנה, ובית דינם של רבינה ורבשי, חתימת התלמוד הבבלי, והסיבה שבגללה נבחר התלמוד הבבלי כמחייב את כל כלל ישראל, ולא התלמוד הירושלמי, היא בגלל שהתלמוד הבבלי לקח בחשבון את דעת חכמי ארץ ישראל, ואילו חכמי ארץ ישראל, שהיו גדולים יותר, לא תמיד לקחו בחשבון את דעתם של חכמי בבל. לכן התלמוד הבבלי, שהוא גם נחתם יותר מאוחר, לקח בחשבון את דעת כל חכמי ישראל. ומאז שנחתם התלמוד הבבלי, התרבו הגייסות והשתבשו הדרכים, וכשבית דין מתקן תקנה או גוזר גזרה, היא לא מתפשטת. ועד איפה שהיא מתפשטת היא מחייבת, ומכאן שהיא לא מתפשטת היא לא מחייבת, וכאן נולד המושג של נערה, נערה ופשטי. וכך נולדו פסקי הלכות שונים לקבוצות שונות בעם, וכולם אוהבים, כולם ברורים, וכל אחד שבאמת נוגע אלוקים בליבו, אמור לשכנע את חברו שיצאת לדעת רבו שלו, גם אם דעת רבו עצמו היא שונה. אז ברגע שאנשים עושים באמת לפי דעת רבם, אז אנחנו, מה לנו כי נתלונן? ב' לדעת את דעת הרב יודעים מהצינורות המוסמכים. זה שנכנס מישהו ושאל שאלה וצילם צילום ופרסם, זה לא אומר הרבה ולא אומר כלום. ברגע שרואים את הרב אדלשטיין מגיע פעמיים להתחסן, יודעים מה דעתו. ברגע שיש מכתב של מועצת גדולי התורה באופן רשמי וחתום, יודעים מה דעתם. כל השאר זה סיפורים, אנחנו לא ניזונים מסיפורים.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
תודה.
תודה רבה.
ואנחנו נצא להפסקה, ואחר כך, 03-593-93, לפני שנצא מהפסקה אני רק רוצה לספר למאזינים, שפרויקט הכוזרי שלנו הסתיים, 110 שיעורים מצולמים ומוקלטים, מוכנים למי שמעוניין, ואנחנו התחלנו פרויקט חדש, אני אגיד מהו מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מוחאי תמיד איתי. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן. לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מסע
המסורת שלנו. גפילטה ווייטפיש, אושן גורמה. זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית. להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכף ב' בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. חיתולי אגיס פרידום דריי, 3 מארזים ב-99 שקלים. מחית גרבר מטעמים, 190 גרם, 5 יחידות ב-20 שקלים. סימילק למהדרין, 900 גרם, 2 יחידות ב-135 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
תשומת לבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
תודה רבה על התוכנית. יש לי שתי שאלות באותו נושא. קודם כל הראשונה, אני בן להורים חוזרים בתשובה, לומד בישיבה, והמשפחה שלנו משני הצדדים הם חילונים אקדמיים, אבל כשאנחנו תמיד נפגשים, זה בדרך כלל לא יוצא אצלם בבית, מטעמי צניעות וכל מיני דברים, אנחנו נפגשים אצל הסבתא. אבל יוצא שהם שואלים אותי כל מיני שאלות על הדרכם של החרדים ודברים כאלו, במיוחד אותי, כי בחור ישיבה, הם נוהגים לנפנף לי בכל מיני חזלים של אהוב את המלאכה, אוסנה את הרבנות, דברים כאלו. עכשיו לקנטר, אני לא יכול, דיין, זה ישיר עליהם רושם שאני לא רוצה שישאר. והשאלה שלי, האם כדאי לי לענות לי, ואם כן, אז מה
אתה, אתה תודיע חד משמעית, שאתה כן? לא נציג של החרדים. יש להם, אם הם רוצים הם, הסברים על התנהלותם הפוליטית של החרדים, תן להם טלפון של אחד מחברי הכנסת. אם הם רוצים לדעת מבחינה רעיונית, תן להם טלפון של ארגון ערכים שיתקשרו וישאלו. אתה לא נציג של החרדים. תגיד להם את זה חד משמעית, אתה לא רוצה לענות להם, אתה לא רוצה להיכנס לדיונים הללו, אתה לא נציג של החרדים. ברגע שמצטטים מקורות מן המקרא, תגיד להם רק דבר אחד, שיש לך הרבה מאוד ציטוטים בפיזיקה ובכימיה, אבל אתה לא היית עושה את זה בפקולטה לכימיה, בפקולטה לפיזיקה. את כל הציטוטים שהם מכירים, אנחנו גם כן מכירים. וזה לא נשמע רציני להוציא ציטוט ממערכת בפני אנשים שבאים ממערכת שעוסקת 24 שעות בנושאים הללו. הם יודעים את הציטוטים. ולכן, יותר כדאי לא להתעסק עם זה, זה לא רציני, זה לא אינטליגנטי, בוא נעזוב את זה. בוא נדבר על מזג האוויר, בוא נדבר על סיפורי הסבתא, בוא נדבר על מה שהיה במלחמת סיני, במלחמת השחרור, אפשר לדבר על מה שהיה במלחמת 100 השנה באירופה, על המלחמה בין שוודיה לגרמניה במאה ה-16. יש הרבה דברים לדבר.
הבנתי, תודה רבה. ועוד שאלה אחת באותו נושא, מטבע הדברים אנחנו נמנעים ביקורים אצלם, גם בשמחות אנחנו לא משתתפים בהרכב מלא שם, הם אורות אסורות וכדומה. עכשיו כצפוי הם גם נפגעים מהעניין. השאלה שלי, האם יש לרב אולי איזה דרך שאני יכול ככה, הם יכולים להבין אותי וככה לרכך קצת את הפגיעה?
אני לא יכול לתת עצות למי שאני לא מכיר בנושאים רגישים כאלה, כי כל אחד עם הרגישויות שלו, אבל בהחלט, בהחלט צריך לצמצם את עד כמה שאפשר את הפגיעה, ואם מדובר על שמחות, אז עד כמה שאפשר לא לבלוט בהיעדר. אני מניח שבשמחות כאלה האנשים האלה, בדרך כלל האנשים שאני מכיר, מכינים פינה של אוכל כשר, ואפילו יש כאלה שמכינים פינה עם הפרדה. אני לא חושב שבשמחות משפחתיות זה המקום להדגיש באופן חד משמעי את העניין שאנחנו לא באים בגלל סיבות כאלה אחרות. יש שתי שיטות איך הייתה מכת חושך. השיטה הפשוטה, האמת שאני לא אומר נכון, יש שיטה יוצאת דופן על איך הייתה מכת חושך בצד מה שכולם יודעים. הרי כתוב היה מש חושך. אז מה שכולנו יודעים שהקדוש הוא יוריד ממשות של חושך. התורה תמימה אומר דבר יוצא דופן, בדרך כלל הגישה שלו היא מחודשת מאוד ולא מקובלת, אבל היא בהחלט מבחינה רעיונית נחמדה. הוא אומר, ממשות של חושך נוצרה על ידי שנוצר לכל המצרים מעין כיסוי על העיניים. זה היה מין חדר חושך אישי, חדר חושך בוטיק לכל אחד ואחד. אז אני אומר, יש שני דרכים בשמירת העיניים. יש אפשרות של שמירת העיניים על ידי זה שאני פשוט לא הולך, ויש על ידי זה שאני בכל זאת הולך ושומר על העיניים. בדרך כלל זו שיטה יותר מסוכנת. בשמחות משפחתיות צריך באמת עד כמה שאפשר לדאוג שלא ייפגעו, ואם בכל אופן הדברים מגיעים למצב שבו הרבנים שלך פוסקים לך שאתה לא יכול ללכת, אז אין נצא ואין תפונה כנגד השם.
תודה רבה רב.
כל טוב.
כל טוב,
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
דבר ראשון, נתתי להגיד לרב ישר כוח גדול על התוכנית. אנחנו נהנים לשמוע אותה כל שבוע ושבוע.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה,
התוכנית מתחילה להיות מסוכנת כי כולם שואלים פה בזוגות. כן.
שאלה ראשונה, רציתי לשאול, אני קצת טיפה ראיתי, יש לי שאלה, כתוב בצד אחד בהלכה, בגמרא ובבקמה, שכתוב שמכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפות. ומצד שני כתוב שטוב שברופאים לגיהנום. וגם ראיתי גם בעוד, נגיד, בספרים, נגיד, שמעתי נגיד סיפורים של בשורי סלנט, חשש שזה כל מה שהרופאים אומרים, והחפץ חיים, והרופא גזרו עליו שנה ללמוד והוא הקשיב. המצד שני ראיתי, נגיד, גם בכל מיני ספרי חסידות, נגיד כמו רבי נחמן, הוא שומר אמונים, וגם ככה גם ראיתי בספר שהסטייפלר, גם כן לא חוששים כל כך להוראות הרופאים. השאלה כאילו איך התורה, איך היהדות משלבת כאילו בין הקוטביות הזאת.
אין פה שום קוטביות. קודם כל נתחיל מההתחלה. אתה שאלת, ניתנה רשות לרופא לרפא מצד אחד, ומה אמרת הצד שני?
טוב שברופאים לגיהנום.
טוב שברופאים לגיהנום, כן. אז קודם כל זה לא קשור אחד לשני. הנושא של טוב שברופאים לגיהנום הוא קשה בפני עצמו, גם בלי ניתנה רשות לרופא לרפא. למה שולחים את הרופאים הטובים לגיהנום? אני הייתי שולח שם את הרופאים הגרועים. את הרופאים הטובים אני רוצה שיהיו פה. מהר"ל מסביר את זה ככה. הרי חז"ל לא באו לזרוק בוץ בהכללות על אנשים כמו רבי עקיבא, שהיה רופא, כמו שהגמרא מספרת, שרבי עקיבא ורבי ישמעאל ועוד אדם אחד, הלכו בדרך וניגש אליהם אדם רביעי, חולה, וביקש עצה רפואית, ורבי עקיבא ורבי ישמעאל נתנו לו עצה רפואית. פנה האדם השלישי שהלך איתם ושאל אותם, מי עשה אותו חולה? הקדוש ברוך הוא. אז למה אתם מתערבים בעניינו של הקדוש ברוך הוא? ענה לו רבי עקיבא, ומה אתה עושה כשאתה רעב? הוא אומר, כשאני רעב אני אוכל. אמר לו, מי עשה אותך רעב? לא הקדוש ברוך הוא. למה אתה אוכל? מדוע אתה מתערב בעניינו של הקדוש ברוך הוא? כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שעשה את האדם חולה, והוא זה שברא את הרפואות. ולכן הנושא של הטוב שברופאים לגיהנום הוא קשה בפני עצמו. למה לא אומרים הטוב שבטבחים לגיהנום, או הטוב שבשפים לגיהנום? למה דווקא הטוב שברופאים? בא מהר"ל ואומר ככה. מה מוביל את האדם לגיהנום? מה שמוביל את האדם לגיהנום זה ההשקפה החומרית. מי ששקוע בחומר, מי שרואה הכל חומר, הוא מגיע לגיהנום. הגיהנום עשוי מחומר. חומר זה גיהנום. כל אדם עוסק בחומר, אבל כל אדם יכול לא ליפול במלכודת הזאת של השקיעה בחומר. למשל, חקלאי. כל היום הוא בשדה, מתעסק בתפוחי אדמה. כשהוא בא הבית, הוא מסתכל בריא, הוא אומר, אני לא תפוח אדמה. הוא לא חייב להיות חומרני. הוא יכול לראות את הרוחניות שבו. רפתן, מתעסק בפרות. הוא בא הבית, הוא מסתכל בריא, והוא אומר, בחלק מהמקרים זה גם נכון, אני לא פרה. מכונאי, מתעסק במכונות. הוא בא הביתה, מסתכל ואומר, אני לא מכונית. אבל הרופא מתעסק באדם, אבל בחלק החומרי של האדם. לא הרבה יותר קשה לבוא הביתה ולהסתכל בראי ולהגיד, אני משהו אחר ממה שהתעסקתי בו כל היום. הוא הרבה יותר בסכנה, במקום לראות את האדם, לראות את המערכת החומרית שלו. מקרה כליה, מקרה לב, מקרה כבד, מקרה מעיים. ולכן הוא הרבה יותר בסכנה ליפול לגיהנום. וכשחזן אמרו, הטוב שברופאים לגיהנום, כי הטוב שברופאים הוא זה שמבין יותר בגוף האדם, הם נתנו לו תמרור הזרה. אתה תיזהר יותר. ולכן זה לא קשור לניתנה רשות לרופא לרפא. עכשיו, מה שאתה אמרת לגבי רבי נחמן מברסלב, וכל האחרים שלא שעו להוראות הרופאים. עשה זה רמב"ן, עוד לפני רבי נחמן מברסלב, שאומר, מה ליראה השם אצל הרופא? אבל לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, ויש בזה בחינה. ואני אתן על זה משל מהעולם הכללי שהשאלות שלך הם פרטים בו. והעולם הכללי שהשאלות שלך הם פרטים בו, זה העולם של האיזון בין ביטחון והשתדלות. זה הנושא הכללי. ביטחון והשתדלות זה נושא שקשור לפרנסה, זה נושא שקשור לבריאות, זה נושא שקשור לשידוחים, זה נושא שקשור להרבה מאוד דברים. ולכן אמרתי שהנושא שלך הוא פרט בנושא הכללי של בעולם הזה של ביטחון והשתדלות. במלחמת המפרץ הראשונה, כשכולנו נזקקנו לכל מיני ציודים, מסכות, לא מסכות של בגרוש כאלה, אלא מסכות, כשאדם הולך עם המסכה הזאת, אז בסך הכל הפנים מחוסות, כשאדם הלך עם המסכה, מסכת גז, הוא נראה כמו מפלצת, וציודים לילדים והכל, צלצלה אליי קרובת משפחה ושאלה אותי האם לקחת מסכות או לפתוח בקדוש ברוך הוא ולא לקחת מסכות. אמרתי לה, אני אתן לך מבדק. הרי יכול להיות שאדם לא לוקח מסכה בגלל ביטחון, יכול להיות שאדם מרמה את עצמו שהוא לא לוקח מסכה בגלל ביטחון, הוא לא לוקח מסכה או בגלל פוזה הוא רוצה להראות, או בגלל קלות ראש, take it easy, או בגלל שהוא מרמה את עצמו שיש לו ביטחון. אבל באמת, באמת זה עצלנות. הוא מתעצל ללכת לקחת את המסכה, מתעצל להביא אותה הביתה וכן הלאה. איך נדע? בוא ונחשוב, לא לקחת מסכה. ונפלה פצצה חלילה עם חומר כימי. וכולם חבשו מסכות ולא נפגעו. ועד שלא חבשת חלילה נפגעת. מה תהיה המחשבה הספונטנית באותו רגע? אוי, חבל שלא לקחתי מסכה, או זה רצון השם. אם המחשבה הספונטנית תהיה, אוי, חבל שלא לקחתי מסכה, מתברר למפרע שכל אי חבישת המסכה הייתה קשקוש, עצלות, או פוזה, או קלות ראש, אבל לא ביטחון. ולכן מזה שאמרו שיש דרגה גבוהה מאוד, כמו השמות שהזכרת, הזכרת את הסטייפלר, הזכרת את רבי נחמן, שאמרו, אנחנו לא, בדרגתנו לא מתאים לנו ללכת לרופאים, אין זאת אמירה למי שלא בדרגה הזאת.
רציתי לשאול, תודה רבה, רציתי לשאול אבל עוד שאלה, אני עליתי בשבוע שעבר לתוכנית של הרב, ושאלתי אותו לגבי ה... תלמודי תורה והישיבות, אבל הרב לא ענה לי לגבי פרט, פרט אחד ששאלתי תוך כדי השאלה, זה לגבי החתונות, כי סתם, נגיד, אני רוצה לצאת משהו אישי, נגיד, לאשתי יש חברות שהתאריך שלהם בעוד כמה זמן, בעוד שבועיים, שלוש, ועדיין לא יודעת מה לעשות, ומתח, ולחץ, וכל הזמן פשוט חיים הם, מה יהיה הלאה, ממש לא, לא ברור הכל, אז
אנחנו,
אז רציתי פשוט לדעת כאילו מה הרב חושב.
אני חושב שרוצים להחזיר אותנו קצת לפרופורציות, והכוונה היא כזאת. יש כמה דברים שבלעדיהם הקידושין לא תופסים. והדברים שבלעדיהם הקידושין לא תופסים, או שהקידושין בבעיה, מדאורייתא ומדרבנן, זה ככה. הקידושין לא תופסים אם אין קלה. ובאותה מידה הקידושין לא תופסים אם אין חתן. חתן וקלה הם נחוצים מאוד. שם מאוד נחמד ויפה שיהיו ההורים של החתן וההורים של הקלה בחתונה, אבל גם אם הם אינם, הקידושין תופסים. אבא שלי לא היה בחתונה שלי. לא היה שום ספק בקידושין. למה אבא שלי לא היה בחתונה שלי? הוא כן היה, אבל הוא לא היה בגופו, כן? כבר לא היה חי. אבל לא היה ספק שהקידושין תפסו. ויחד עם זאת, אחרי המלחמה, היו הרבה חתונות שנעשו בלי שום קרובי משפחה. והעמידו דורות לתפארת. והעמידו דורות לתפארת. עכשיו, מה עוד צריך? צריך טבעת או מטבע שיהיה שווה פרוטה. זה מעכב, זה נשמת הקידושין. מה עוד צריך? כתובה. מה עוד צריך? עדים כשרים. זה העיקר. עכשיו, צריך שיהיה שם מישהו שיפקח על זה. שהעדים יהיו כשרים, שהכתובה נכתבה כמו שצריך, שהטבעת ניתנה כמו שצריך, שהכל היה על פי ההלכה, וזה הרב. אז מה כן צריך? צריך רב, צריך עדים, צריך חתן וקלה, צריך טבעת. זה העיקר. עכשיו, מה עוד צריך? צריך גם חדר ייחוד לאשכנזים, או תלית, מה שהספרדים פורסים בחופה. צריך 10 אנשים שיהיה מניין. כן, זה לא מעיקר הדין, אבל לא מדאורייתא, אבל צריך. מנהג, זה הכל. כל השאר זה תוספות. התוספות האלה מאוד יפות ונחמדות. אם זה משפחה קרובה, אם זה חברים, חברות, סעודה, סעודה היא סעודת מצווה, היא בוודאי חשובה. אבל זהו. מכאן הפכה החתונה לצוגת, איך כתוב? אצל אחשוורוש. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. העניין הוא שכשאחשוורוש הראה את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, הוא הראה את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. היה לו עושר, הייתה לו מלכות והייתה לו גדולה. העניין הוא שבחתונות שלנו נהיה מצב שמראים עושר שלא קיים, מראים עושר ששמור לבעליו לרעתו, והתחילו הגזמות אדירות. ואיך אמר בזמנו שהיה עגנון, כששאלו אותו למה אין שמחה אמיתית בשמחות שלנו, אז הוא אמר, אם אתה בא לשמחה שלי, בגלל שאני אעלב אם לא תבוא, ואני מזמין אותך, כי אתה תעלב אם אני לא אזמין אותך, אז איך יכולה להיות שמחה אמיתית? אז עושים חתונות מצומצמות, ובגלל המצב כולם מבינים, ואף אחד לא נעלב, ואפשר להשאיר מספרי טלפון, ואם רוצים, אז גם כן אפשר להשאיר חשבון בנק. ואת המתנות אפשר להעביר בעברה בנקאית. זה תופס. זה תופס. ומי שרוצה לקנות מתנה לא צ'ק, יכול להעביר אותה באמצעות משלוחים. מותר להעביר את המתנות עם משלוחים. אז אם אדם רצה לקנות לזוג, נניח, מכונית, הוא יכול לשלוח לו את המכונית עם נהג שליח. ואם אדם רצה לקנות לזוג סלון, אפשר לשלוח את הסלון לבית. או אם אדם רצה לקנות דירה, אפשר להעביר את זה בטאבו. ואם הוא רצה לקנות, אני יודע מה, הגרטל, אז גם את זה אפשר לשלוח עם משלוחן. בקיצור, צריך לחזור לפרופורציות. צריך לחזור לפרופורציות. והשמחות הקטנות שנעשו בזמן הזה, בטוב טעם, לא היו פחות מרגשות לחתן ולכלה, ולאלה שבאמת מתרגשים מהבומבסטיות הגדולה, שכל כך הרבה התרגלו אליה.
תודה רבה,
הרב. כל טוב. הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי. הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שילחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100 052-43-60-100 60-100
מרפאת שיניים מורשת איתן שירות איכות ומקצוע נמוד לא מפסיקים לחייך מורשת איתן מורשת איתן
חדש במורשת איתן טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה לפרטים חייגו
1-700-700-417 מורשת איתן
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות, כפוף התקנון.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
פרויקט השוט בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השוט המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות להגשת הצעה כוכבית 2036. פרויקט השוט בר אילן במכרז כוכבית 2036.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת. ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד יום חמישי בשעה 12 בלילה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
לפני שנעבור למאזין הבא, הבטחתי שנגיד מה הפרויקט הבא שאנחנו עושים, מצלמים ומקליטים. אנחנו התחלנו עם הספר שערי הוראה, שערי הוראה, של רבי יוסף ג'קטליה, שעוסק במבוא למחשבה, לקצת פנימיות, ולשמותיו... עניינים סביב שמותיו של הקדוש ברוך הוא והנהגותיהם, והנהגות שהן מבטאות בעולם. ערב טוב, לשאלה הבאה.
הלו?
שלום, שלום.
כן, שלום וברכה. שלום, רציתי להגיד ישר כוח ותודה רבה על התוכנית המיוחדת.
ברוכים תהיו.
כן, דבר שני רציתי לשאול, קצת להרחיב, משהו שגם שאלו בקודם, לגבי העניין של אמונת חכמים ועשה לך רב, כשאנחנו רואים בתקופה הזאת של הקורונה שיש כמה דעות איך להתנהל בעניינים האלו. רציתי לשאול איך באמת ההסתכלות של התורה בעניין הזה. האם כל דעה שהיא בנושא הזה היא נכונה? כל רב שמורה פה הוראה, אז נכון, ולגבי התלמידים שלו זה מה שראוי להם לעשות? ומה ההתייחסות לגבי תלמיד, הרב שלו לדוגמה אומר לא ללכת עם מסכה, והוא מגיע למניין של אנשים שכן הולכים עם מסכה, וכבר היו כאלה שהדביקו וכאלה דוגמאות, אז מה ההתייחסות?
אני לא מכיר רב שאומר לא ללכת עם מסכה, אני אולי יש רבים שאומרים שלא חייבים ללכת עם מסכה או לא צריך, אבל לא שמעתי שרב אומר שאסור ללכת עם מסכה.
כן, לא צריך.
אז אין שאלה, אז גם אם לא צריך ואדם מרגיש שהוא חושש, אז למה שלא ילך עם מסכה? ובמיוחד אם הוא נמצא במקום שאנשים הולכים עם מסכה, למה שלא ילך? לכן השאלה הזאת לא קיימת. לגבי השאלה העקרונית, צריך לדעת כמה דברים. קודם כל, עשה לך רב, פירוש הדבר שאדם, אם אדם באמת הולך אחרי הרב בכל דבר, אז אין סיבה בעולם שבדברים כאלה או אחרים הוא לא ילך אחרי רבו. אבל, זה לגבי האדם שהולך אחרי הרב. עכשיו, לגבי הרבנים עצמם, נניח שאני רב של בית כנסת, ויש לי בבית הכנסת אנשים שסמוכים על שולחני, נאמר, 150 אנשים. הם באים לשאול אותי, נניח, אני לא רב שבית כנסת, ואף אחד לא סמוך על שולחני, כן? אני אומר, נניח שיש אדם, בוא נדבר בלשון, בגוף ראשון, כדי שאנשים לא יתבלבלו. נניח שיש אדם שהוא רב שבית כנסת, ויש 150 אנשים סמוכים על שולחנו, והם באים לשאול אותו שאלות בענייני הבית, בענייני כשרות, באים עליו עם רגליים של תרנגולת, כמו שפעם היינו הולכים לרב, ומה שהוא אומר על פיו אישה כל דבר. אם אותו רב עצמו, אם יש בקהל שלו אדם שנמצא בצומת שכתוצאה ממנה מעשים שלו ופעולות שלו יש להם השלכות על כלל ישראל, אני במקום אותו רב הייתי שולח אותו לאותם אנשים שהם in charge of, בעמדה להכריע עבור כלל ישראל. אני אתן דוגמה אישית. אני גרתי בשכונה, בשכונה היה רב מכובד מאוד, תלמיד חכם עצום, שאותו הייתי תמיד הולך לשאול שאלות בהלכה, בענייני הבית, וכן הלאה. והוא הכיר אותי היטב, והוא כבר ידע שאני בא אליו תמיד. בו זמנית, אני הייתי בצומת של פעולות שקשורות לכלל ישראל. ואת השאלות הללו הפניתי לרב אלישיב. אף פעם לא באתי לרב אלישיב עם שאלה של כשרות בבית, שאלה של ענייני משפחה, אבל תמיד באתי אליו עם שאלות שקשורות לעניינים שאני הייתי מעורב בהם, כמו למשל, לייצג את ההשקפה של הציבור בכלי תקשורת זה או אחר, זה תמיד באתי לרב אלישיב. אז אני מסכם. תלך אחרי רבך, אם אתה תמיד הולך אחרי רבך, אני מצפה מהרבנים המקומיים שיפנו או הם בעצמם יפנו לגדולי ישראל כשמדובר על שאלות של כלל ישראל. מה קורה באדם שלא היה לו בדיוק רב מובהק, ועכשיו הוא נזקק לרב, והוא הלך עכשיו לקיים עשה לך רב, והוא בוחר לעצמו בדיוק רב מהמיעוט, כי זה מסתדר לו עם ההשקפה שלו, האדם הזה עושה צחוק מהמושג של רב. כי אם אדם עכשיו הולך לבחור רב, אבל הוא בוחר רב לפי איך שהסתדר לו עם ההשקפה שלו, שהוא צווה על ידי כל מיני דרכים אחרות, אז הוא רוצה שרב יהיה חותמת גומי להשקפה שלו. ולכן אין שום סיבה שאדם יעשה לעצמו עכשיו רב שלא מרוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל, אם עד עכשיו לא היה לו רב מובהק.
כן, אבל לגבי...
אבל אם תרצה להמשיך, אז תישאר על אחרי החדשות, כי אנחנו צריכים, איך מה שהלב חושק, הזמן עושק, ואנחנו צריכים לצאת להפסקה. אני נמצא פה גם בשעה נוספת.
תודה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מרדכי תמיד.